שלום לכולם, אנחנו ממשיכים באורות התורה, פרק י' פסקה ד'. אומר לנו הרב, התורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם. שימו לב, אנחנו רגילים לחשוב שכאילו אנחנו עולים אל התורה. זה נכון, אבל לא נכון. למה? כי נכון שאנחנו מתעלים אל התורה, זה נכון. אבל למעשה ההתעלות אינה מתבצעת על ידי זה שאתה עוזב את העולם הזה ועולה אל התורה למעלה, אלא כשאתה מתעלה אל התורה, האמת היא שמה שקורה זה שהתורה יורדת אליך ומרוממת את המציאות שאתה נמצא בה. וכאן צריך להסביר את גודל הנס שיש בדבר הזה. למעשה, שורש נשמותינו מהחוכמה האלוהית. אז זה נמצא באין סוף, אין לנו שם תפיסה. אז לכאורה יבוא יהודי ויגיד, תשמע, לימדת אותי קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ראשית זה ראשית חוכמה, אנחנו באים מן הקודש העליון, אבל הקודש העליון זה משהו בלתי נתפס. אז איך אני יכול לתפוס את שורש נשמתי, ואיך אני יכול להתחבר אליה? אז זה חוכמה אינסופית, נהדר, באמת אדיר, גדול, נפלא, אבל אין לי שום תפיסה שם. אז מה עושים עם הדבר הזה? אז על זה בא הזוהר ואומר, אורייתא, מחוכמה נפקת. התורה יוצאת מחוכמה. מה הפטנט במרכאות? כשאתה לומד תורה, אתה עוסק בדבר שאתה כן מבין, שהשכל שלך כן מבין, והקדוש ברוך הוא גנז בתוך אותיות התורה את אור החוכמה האלוהית האינסופי. אז אתה לומד את מה שאתה כן מבין, ואז האור חודר לתוכך ומאיר אותך גם בלי שתוכל לתפוס את האור עצמו. אתה רק מרגיש שאתה מתחיה ככה, מתעלה. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים שלמעשה התורה מורידה את אור השם לכאן למטה. בהקדמה לאורות הקודש חלק א' מספר הרב הנזיר, שהוא שאל את מרן הרב קוק, מה זה הקודש? אז הרב אמר לו, המתגלה מתוך התורה שהוא הרצון העליון. אומר הרב הנזיר, מה בעצם הרב ענה פה? הרב בעצם אמר, את הקודש עצמו אי אפשר להגדיר, זה מילה בגרמה, מילה בפני, בעצמות, אי אפשר להסביר, זה לא נתפס. אז לכן ההגדרה הייתה, מה שמתגלה מתוך התורה, שזה הרצון העליון. כי את הקודש עצמו אי אפשר לתפוס. אז גם שורש של השורש של נשמותינו בא מן הקודש, אי אפשר לתפוס. אז מה אני עושה? אני לומד תורה. אבל כמה אנחנו רואים שהתורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם. כלומר, התורה מורידה את האורות מלמעלה למטה. לא אתה עולה לעולמות למעלה. וזה הבחנה שהיא נראית דקה, אבל יש לה השלכות עצומות. כי אז אתה מתחיל להבין שזה לא מייסה בעולם הזה, אלא זה לרומם את העולם הזה. אז התורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם. ובזה, כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו. כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו, הוא יכול להתחבר אליהם. וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו. זה העושר של האדם. מה העושר של האדם? כשכל העונג הרוחני העליון, לא עונג במובן של איזה אוכל טוב או משהו, עונג במובן של חיבור נשמתי פנימי אל הקדוש ברוך הוא, כל העונג הזה נפתח לפני האדם, ואז הוא מתחיל להרגיש סוף סוף מחובר וחי ונושם, ואז הוא שמח וטוב לו, והוא מתמודד בעולם בהרבה יותר שמחה, בהרבה יותר עוצמה. אז זה עושרו של האדם, ותכלית יצירתו, לזה האדם נברא. האדם נברא בתוך עולם שהוא כאילו מוסתר, בתוך שכבות שמסתירות את העולמות העליונים, התורה היא בעצם כאילו בוקעת לו את כל המסכים האלה ומורידה אליו את האור העליון, וזאת תכלית יצירתו על ידי התורה לבקוע את המסכים ולהוריד. עוד פעם, זה בא בלשון של לעלות, לפי האמת זה לא לעלות, זה להוריד. זה הדגש הגדול שהרב מדגיש פה. וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו, והיינו אני את דקה. כלומר, אומר הרב, דבר עצום. אומר הרב, תשמע, אתה רוצה שהתורה תוריד את העולם הרוחני אליך. אבל אם אתה שקוע בהצלחות מדומות, בכל שכן בתאוות, בלהשיג כסף כל יום והלילה, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה, לא חסר לך. אם לא חסר לך, אתה לא צמא, אתה לא רעב, אתה לא בא לשתות ואתה לא בא לאכול. כי לא חסר לך. אומר הרב, אני את דקה. האדם צריך להרגיש את קטנותו, את קטנות חייו, את הקטנות של בשביל מה אני חי, בשביל מה אני פה, מה אני סתם פה בשביל לאכול ולשתות ולעבוד. הוא צריך להרגיש את החיסרון. כשאדם מרגיש את החיסרון, אז אני, שזה כינוי לשכינה הקדושה, אני את דקה, הקדוש ברוך הוא, אם מי שככה בדקה, מה פירוש דקה? לא דיכאון חס ושלום של עצבות, אלא דיכאון חיובי, לא דיכאון, המילה דיכאון האם היא נשמעת שלילי מאוד, אלא תחושת חיסרון, שהאדם מרגיש חסר לו, שהוא רוצה אורות, שהוא רוצה להתחבר, שהוא רוצה לרומם את חייו, שהוא רוצה להיות מאושר, לא באושר של עוד קנייה, של עוד מוצר ועוד כסף ועוד זה, אלא עוד כבוד, אלא אושר אמיתי, אושר של פתיחת שערי הלב. אז אני את דקה, ולכן אומר הרב, כדי להוריד את העולמות העליונים אליך, הם לא ירדו אליך אם אתה לא צמא אליהם. אתה צריך להיות צמא, לפתוח שערי הלב. ולכן אומר הרב, וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש, האדם ירגיש שהוא חסר לו, שכאילו העולם כמו שהוא ככה זה לא מספיק, הוא רוצה שיפתח לו עולמות, שירד לתוכו אור של חיים. והיינו, אני את דקה. מסיים הרב ואומר, ופסל הקדוש ברוך הוא כל הרים וגבעות שבעולם, ולא ישרה שכינתו אלא על הר סיני. נכון? למה? כולם יודעים, כי הר סיני היה בעל ענווה ונמוך מכל הערים. אז מי שמרגיש ככה שמי אני, מה אני וחסר לי והייתי רוצה להיות אדם גדול, אבל מה אני, כלומניק וזה, אז הוא לא מדכא את עצמו, אבל הוא ככה מרגיש את החיסרון, ואז הוא צמא לעלות. אם זה גורם לו לא לעשות, אז סימן שזה שלילי מאוד, זה לא תחושת חיסרון, זה סתם דיכאון. אבל אם הוא מרגיש שחסר לו וזה גורם לו לרצות לעלות ולהוריד את העולם הרוחני אליו, אז זה בעצם מביא את האדם למקום נפלא. אבל שימו לב מה אומר הרב, לא ישרה שכינתו אלא על הר סיני, נכון? ולא גבה הר סיני למעלה. אז אפשר להסביר את זה בשתי דרכים. לא גבה הר סיני למעלה, זה שהוא לא התגאה. בסדר, ירד אליו אור השם והוא לא התגאה. אבל אם אנחנו מסתכלים על תחילת הפסקה, לכאורה צריך לומר, ולא גבה הר סיני למעלה, שכשהקדוש ברוך הוא יורד אל הר סיני, אז וירד השם. הוא לא מגביה את הר סיני שיעלה למעלה. הוא נשאר הר סיני, בגובה הנמוך שלו כמו שהוא. והקדוש ברוך הוא יורד אליו. כמובן, שזה יש לזה השלכה, גם בענייני ענווה וצניעות, וזה מה שהשפת אמת אומר לפני 18. שאנחנו אומרים בעזרת אבותינו, בברכת גאל ישראל לפני 18 של שחרית, אנחנו אומרים, מגביה שפלים עד מרום. אומר השפת אמת, שגם כשהם נהיים גבוהים עד מרום, הם נשארים שפלים, נשארים בענווה שלהם. אז יש בזה גם את הצד המידותי, שגם כשזכית לאורות שירדו אליך, אל תגביה את עצמך למעלה, תישאר היהודי הפשוט, וזאת הנהגה יסודית מאוד, ענקית מאוד, הנהגה דוד המלך. ודבר נוסף, אבל שוב הדגש, שהעולמות הרוחניים יורדים אלינו, לא אנחנו עולים אליהם. ועוד פעם, המשמעות של הדבר הזה, אנחנו בוודאי מתעלים אליהם, אבל צריך להבין שזה לא ביטול של העולם, אלא להפך, לתת לעולם הזה את התיקון שלו, את האורות שלו בעולם, להפוך את העולם הזה עצמו לגן עדן. חזקו ואמצו.